מנחות, דף פי ה, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מנחות שהם מביאים לבית המקדש, חיפשו את החיטים, את השעורים, המובחרים ביותר שרק יכולים להיות. לכן אומרת המשנה, אין מביאים את הסולת למנחה, לא מבית הזבלים. מה זה בית הזבלים? מה שמסביר, מהכתבי יד, משדה שצריכה לזבל, לזבל, הרי שדות, ישנם שדות שממש משובחות, שגם אם לא יזבלו אותם, הם יניבו תבועה מאוד משובחת. אבל יש שדות כאלה שעם עזרה של דשן, שמזבלים אותם, רק אז הם מוציאים תבועה טובה. אנחנו, כשבאים לקחת סולת לבית המקדש, לוקחים מהשדה הכי טובה שיש בארץ, כדי שבסופו של דבר אנחנו נקבל את התבועה המשובחת ביותר. הסבר נוסף הוא מביא, קודם כל מסביר למה, למה באמת, שמה לא נזדבלה כל צורכה, ונמצאו כל פירותיה הכחושים. אתה פשוט תבוא, תיקח מהשדה ההיא, שזקוקה, שידשנו אותה בזבל, ואולי לא שמו מספיק את הדשן כמו שצריך, אז הפירות שלה לא יהיו מספיק משובחים. פירוש אחר הוא מסביר, שהזבל מבאיש ומקלקל טעם הפירות. ברגע שאתה מדשן את השדות בזבל, אמנם אתה משבח את הפירות באיזשהו מקום, אבל הפירות שייצאו שם הם לא פירות כל כך משובחים, כמו משדה כזאת שלא זקוקה בכלל לדשן, שאז הפירות עוד יותר משובחים, כי הזבל כמו שהוא משבח, יש לו גם איזושהי נגיעה קלה של טעם לא כל כך משובח בתבוע. איפה עוד לא מביאים משם תבוע למנחות? ולא מבית השלחים, לא משדה כזאת שלא מספיק למי גשמים, אלא היא זקוקה לעוד מים. למה? כי גם שם התבוע שצומחת היא קצת כחושה. ולא מבית האילן, גם לא בשדה כזאת שבנוסף לתבוע יש שם גם כן עצים, כי העצים לוקחים קצת מהעניקה של השדה, מפריעים לתבוע להצמח פירות ויבול משובח. אבל בסופו של דבר, התבוע היא, גם אם יביאו מכל המקומות שהזכרנו, התבוע תהיה בסדר. אז לכן, ואם הביא, בדיעבד זה כשר. רק כמובן שאנחנו מחפשים את המשובח ואת הטוב ביותר שרק יש להביא בית השם אלוקינו. גם בשדה הנפלאה הזאת, שבאמת יש בה כוחות נפלאים ביותר להניב פירות טובים, תבועה טובה, היו מטפלים בשדה ביד ידי זהב, כדי שתוציא גם מתוכה את התבועה ואת התפוקה המשובחת ביותר. כיצד היה עושה? נרה שנה ראשונה. שנה אחת, פשוט היו נותנים לשדה, עכשיו שהשדה תנוח. לא להוציא פירות בכלל, לא להוציא תבועה בכלל. שנה שלמה ככה. עכשיו זה נותן המון המון כוחות בתוך מעבי האדמה. שנה שנייה זורעה קודם לפסח 70 יום. הוא היה מחכה. גם בשנה השנייה, הוא לא ישר היה זורע שם תבוע על תחילת השנה. הוא היה מחכה ככה 70 יום לפני פסח, שאז מתחיל כבר האביב, ואז השמש כבר יותר נמצאת, כבר פחות חורף, יותר שמש. ואז התבועה כשתצמח תהיה הרבה יותר משובחת. והוא עושה סולת מרובה. בזכות השמש, הסולת בסופו של דבר יוצאת הרבה יותר גדולה ומרובה. אחרי שהיו כבר מצמיחים את התבועה המשובחת, היו הרי תוכנים את התבועה לגריסים. ואז הגזבר היה בודק אם התבועה מנופה כמו שצריך, אם הסולת מנופה מכל הסובין, מכל החלקים הלא משובחים שלו. אז כיצד הוא היה עושה בשביל לבדוק? כיצד היה בודק? הגזבר מכניס ידו לתוכן, זה הרי היה התבועה של של המנחות, בפרט למנחת העומר, לא היו תוכנים את החיטים ישר לקמח, דק. סולת, אלא קודם כל היו כמובן מנקים את החיטים במקסימום שאפשר, אחר כך היו גורסים אותם כדי שהם יהיו גריסים כאלה, הם יהיו גרוסות, לא תכונות. מה ההבדל? גרוסות זה חתיכות פירורים קטנים, הרבה פירורים קטנים, זה לא אבק כמו קמח, הרבה פירורים קטנים. אחרי זה היו מנפים אותם טוב, מנפים אותם כמה וכמה פעמים, ואז היה צריך להיות רק אותם הגריסים. הגזבר היה מכניס את היד לתוך הגריסים, לתוך החיטים, השעורים, הגרוסות, ואם היה נדבק לו קמח ליד, הוא היה מבין שזה לא מספיק משובח, כי בתבואה יש את השעורה בעצמה, את החיטה בעצמה, ויש כל מיני סיבים וכל מיני דברים סביב, שהם כשתוכנים את החיטה או את השעורה לגריסים, אז הם נתחנים יותר דק, ואז אותם אנחנו גם כן מעוניינים להוריד, כדי שישאר רק הגרגיר נטו, בלי שום תוספת. אז הוא היה מכניס את היד, אם היה יחס לו טיפת אבק מהקמח הזה, הסימן שזה נחשב פסולת. הוא רצה לקחת רק את הגרגיר נטו. אז זה מה שלמעשה המשנה מלמדת, שאם היה, אם עלה בא אבק, פסולה. עד שינפן הפעם נוספת, בשביל שהגרגירים יהיו נקיים לגמרי, רק גרגירים בלבד. זאת אומרת, גרגירים גרוסים, אבל רק. לא קליפות, וגם לא קמח, שנהיה קמח עכשיו, לפני שתחנו אותו לקמח, אלא בזמן שגרסו אותו, סימן שהוא לא חלק מגרגיר התבועה. ואם היא תליה, מה קורה אם בודקים את התבועה ורואים שיש בה תולעים? אז כל התבועה פסולה, כי זה נחשב כמו בעל מום. כמו בהמה שיש בו מום, אז לומר יש לו מום רק ברגל. מה זה קשור לכל הבהמה? לא מעניין. אם יש בו מום, לא משנה איפה, זה כבר לא מתאים להביא את זה בשביל מנחות. למדנו במשנה איך היו למעשה מוצאים את התפוקה המושלמת ביותר מתוך השדה המשובחת, אז הברית עכשיו מרחיבה טיפה יותר איך היו מכינים את השדה, איך היו נותנים לה לנוח ומתי היו חורשים אותה. הגמרא גם כן, הגמרא הדבר ראשון מביאה ציטוט מהמשנה, מסתפקת ומביאה ברייתא בשביל שנבין באמת איך היו מאבדים את השדה. כיצד עושה, למדנו במשנה, נרה שנה ראשונה וכולי, למדנו את כל התהליך איך היו מכינים את השדה כדי שהיא תהיה באמת רעננה להצמיח יבול המשובח ביותר שאפשר. הגמרא מסתפקת, היא באה אליהו, איכי כאמר, יש לי שתי אפשרויות להסביר את הדרך שהמשנה לימדה אותנו איך להוציא את היבול הטוב ביותר מהשדה. נרה שנה ראשונה ושנייה נראה וזורה, האם הכוונה ששנה ראשונה הוא היה עושה את השדה ניר? מה זאת אומרת ניר? הוא היה חורש את השדה ואז לא זורע בכלום, והיא באותו זמן יכולה להתעברר, לנוח. השדה גם זקוקה קצת למנוחה בשביל לצבור אנרגיות. השנה השנייה, האם שוב פעם היו חורשים אותה? או שהיו מסתפקים בחרישה של שנה שעברה, ובשנה השנייה רק היו זורעים אותה 70 יום קודם לפסח. זה שתי הצדדים. אומרת הגמרא, ראיה מברייתא. כן, עוד דילמה, רק נקראת הלשון של הגמרא. מצד שני, נרה השנה הראשונה ושנייה זורה בלא נרה. או שבשנה הראשונה הוא באמת חורש, שנה שנייה הוא לא חורש אלא רק זורע על סמך החרישה של שנה שעברה. אז מה באמת התשובה? עונה הגמרא, תשמע, בוא ותשמע ברייתא, שהיא מרחיבה את מה שהמשנה לימדה וגם מיישבת את הספק. דתניא, אמר רבי יוסי, אף חיטי קרזיים וכפר אחים הם שתי מקומות ששם השדות היו ממש מושלמות מבחינת התנאים שלהם, כדי שיביאו משם חיטים או שעורים למנחות. אבל הסיבה היחידה שלא הביאו משם, מכיוון שהם לא היו סמוכות לירושלים, ואנחנו צריכים להביא מהתבואה הסמוכה לירושלים. אלמלא סמוכות לירושלים היו מביאים מהן. אז הרש"י בכתבי יד מסביר מה החיסרון בזה שהן לא סמוכות לירושלים. יש כאלה שרוצים להסביר מכיוון שאין מעבירים על המצוות. אתה לא יכול, אם יש לך תבואה קרובה לירושלים, לעבור עליה, לקחת תבואה ממקום רחוק. אבל הוא מביא פה הסבר נוסף, מאוד מעניין, שאם היו בהרים, הרי השדות האלה היו ממש משובחות מכל התנאים, חוץ מזה שהם לא היו על ההר. ירושלים, המעלה של השדות שסביבותיה, שהם נמצאים על ההר. כמו שכתוב, כדכתיב ירושלים, הרים סביב לה. כשאדם נוסע מכל מקום בארץ לכיוון ירושלים, איך הוא יכול לדעת שהוא קרוב? כשהוא רואה שמתחילים, הנוף של הכביש מתחיל להיות יותר הררי, הוא רואה הרים בדרך, סימן שקרובים כבר לירושלים. ירושלים הרים סביב לה. אז אם כן, ובהרים חמה מקדרת ומשבחת את הפירות. המעלה של ההר הוא שהוא נמצא ככה בזווית, ואז השמש כשהיא מגיעה מדרום, היא ממש מקדרת וזורחת על הפירות או על התבואה, משביחה אותם בצורה ממש נפלאה. ולכן את המעלה הזאת לא היה בתבואה של המקומות שהזכרנו, כי הם לא היו סמוכים לירושלים. כדכתיבו ממגד את המתיקות ואת השבח של הפירות, תבואות שמש. השמש משבחת את היבול. אז אילולי שהם היו, אם הם היו קרובים לירושלים, היו מביאים מהן. לישנה אחרינה, רש מביא עוד הסבר מה הסיבה שאם המקומות האלה היו קרובים לירושלים, היו יכולים יותר להביא מהם. היא למלא סמוכות לירושלים, דהן מביאין עומר, אלא מן הקרוב לירושלים, כמו שהסברנו, דהן מעבירין על המצוות. אם יש לך פה תבואה מתאימה בשביל המנחות, אתה לא יכול לעבור עליה ולהביא ממקום אחר. אז אם המקומות האלה שהזכרנו היו קרובות לירושלים, היינו מביאים מהם תבואה, רק מכיוון שהן לא קרובות לירושלים, אז אנחנו נמנעים מזה. בכל אופן, מה הסיבה שכל כך טובות המקומות האלה שהזכרנו, הערים כמו קרזיים, כפר אחים, המקומות האלה, לפי שאין מביאים את העומר אלא מן השדות המודרמות והמנונרות לכך. את התבואה לעומר ולמנחות הם מביאים ממקומות כאלה, הם מביאים ממקומות כאלה שהשמש הייתה זורחת בהם, כי הם היו בצד דרום, וגם חרשו אותם טוב את השדות האלה, כי ידעו שהולכים לקחת מהם תבואה לעומר. אבל ברגע שזה מקום רחוק, אז גם השמש, ברגע שזה במקום ההוא שהזכרנו, זה גם לא היה בצד דרום, וגם לא חרשו אותם במיוחד לצורך העומר, לכן לא לקחו משם. מה הסיבה באמת שלוקחים מהשדות המודרמות, אלה שנמצאים בצד דרום? שבהן חמה זורחת ומהן חמה שוקעת. הטבע של השמש הוא, אמנם שהוא זורח מצד מזרח ושוקע בצד מערב, אבל הוא נוטה במשך היום יותר לצד דרום. אז לכן בצד הדרום, גם בזריחה וגם בשקיע יש יותר שמש. הוא שטוף שמש. אז לכן זה גם הסיבה שהתבואה שיש לה את הזווית הדרומית היא הרבה יותר משובחת. עכשיו הברייתא מפרטת איך היו עושים את סדר החרישה, שזה למעשה הנקודה שבשביל זה הבאנו את הברייתא. כיצד עושה? נרה שנה ראשונה, חורש את השדה שנה הראשונה, ואז הוא נותן לשדה לנוח, ושנייה חורש ושונה. בשנה השנייה הוא חורש ושונה פעם נוספת, וזורעה קודם לפסח 70 יום כדי שתהיה סמוכה לחמה. ואז זורעים את השדה הזאת שהכינו אותה כל כך לפני פסח 70 יום. מה הסיבה שעשו את זה כל כך סמוך לפסח? כדי שהשמש תקפח על התבואה הזאת ותצמיח תבואה משובחת. מכיוון שבסוף החורף כבר זה מתחיל להאביב ואז יש יותר שמש, השדות שטופות שמש, אז התבואה גם כן יותר משובחת. ואז התבואה היא כל כך משובחת שהיא עושה קנה סך הכל בגודל של זרת, שזה חצי אמה, ואת השיבולת היא עושה כפול, זרתיים, שזה אמה שלמה. בדרך כלל, הקנה, שזה רק בלי שום חיטים, בלי שום שעורים, הוא פי 3 או פי 4 מהשיבולת. אבל פה התבואה הייתה כל כך משובחת, שהשיבולת ששם יש את התבואה, הייתה פשוט כפול מהקנה. זה פילי פלאים, כמה שזה הניב תבואה הרבה יותר טובה. ולמעשה, ההבדל הוא כל כך עצום, כי בתבואה הזאת שעשו עם כל הטכניקות החקלאיות המשובחות האלה, פשוט הצליחה להניב שלא רק שהקנה יותר קטן מהשיבולת, השיבולת היא פי 2 מהקנה, לעומת מקומות אחרים שהשיבולת היא כל כך קטנה שהקנה הוא פי 3 או 4 יותר מהשיבולת, זאת אומרת המרחק הוא אדיר בין תבואה סטנדרטית לתבואה המשובחת הזאת. וקוצר, אחרי שהוא היה כמובן משבח את השדה כמו שצריך, הוא היה קוצר את התבואה, ומאמר, הוא היה עושה את זה לערימה, ודש, היינו דורכים על התבואה כדי להפריד בין הגרגירים לבין, לבין הקליפות, וזורה, ואז היו זורקים את התבואה לאוויר כדי שיפרדו הגרגירים הכבדים ללמטה, ואת כל המוץ והקליפות התרחקו לערימה נפרדת יותר למרחוק, ובורר, אז הוא היה לוקח את הגרגירים שכבר אין בהם את הקליפות כמעט, ובורר אותם מתוך השערי הפסולת שנשאר, ותוכן את הגרגירים האלה, ומרקד, מנפה אותם בנפה, ומביא אצל גזבר, אחרי שהוא כבר תחן וניפה את התבואה כמו שצריך, מביא את זה לגזבר, לוועדת ביקורת, לראות האם זה באמת תבואה נקייה עכשיו או לא, ואיך הגזבר היה בודק. וגזבר מכניס ידו לתוכה, לתוך כל הגריסים האלה. ואם הלתה באבק בידו, אומר לו, לזה שהביא את התבואה, חזור ונפה אותה שנייה. תנפה פעם נוספת את כל התבואה הזאת, כדי שגם הלכלוך שיש פה, הפסולת שיש פה, גם הוא יהיה, בסופו של דבר, לא יהיה חלק מהתבואה הזאת. משום רבי נתן אמרו, איך באמת הגזבר היה יכול לוודא שהוא הכניס את היד לתוך הכלי עם הגרגירי התבואה, ובאמת אם היה קמח, אבק של קמח, הוא היה באמת יודע מזה, הוא פשוט היה לפני כן סך את היד שלו בשמן, ואז אם היה קמח הוא יותר ידבק לשמן מאשר שישאר מחובר לגרגירי התבואה. ואז באמת הוא היה מכניס את היד, אם היא הייתה יוצאת בלי שום קמח, בלי שום אבק, אז הגזבר היה יודע בוודאות שבאמת התבואה הזאת היא נקייה לגמרי מפסולת. עד שמעלה כל אבקה. בכל אופן, מה הראיה מהברייתא הזאת? שכן היו חורשים את השדה פעמיים. קטן מיית, שבשנה השנייה היה חורש ושונה פעם נוספת. רואים מפה שהיו עושים ניר גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה. היו חורשים בשתי השנים. שואלת הגמרא ולתעמיך, הרי מה אתה מסביר, מה אתה אומר שהברייתא מבארת את המשנה? הברייתא הזאת חולקת על המשנה, בוא אני אוכיח לך. מתניתין, זה לא קטני שונה. במשנה בכלל לא כתוב את המילה שונה, חוזר וחורש בשנה השנייה. בברייתא זה כתוב, סימן שהברייתא חולקת על המשנה. ברייתא קטני שונה, אז אם כן הברייתא שונה מהמשנה. בברייתא כתוב שהוא שונה בשנה השנייה לחרוש פעם נוספת, במשנה זה לא כתוב. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן במשנה, אתה יודע למה לא כתוב שהוא שונה פעם שנייה לחרוש? מדובר פה בעבודה, שהשדה כבר מעובדת, לכן מספיק לחרוש בשנה הראשונה. כאן בברייתא מדובר בשדה שאינה עבודה, היא לא מעובדת עדיין, לכן צריכים לחרוש גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה. בכל אופן, אבל אין לנו תשובה לשאלה שהסתפקנו בה, האם חורשים בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה או לא. מהי הווי עלה? מה באמת תהיה התשובה? אומרת הגמרא, תשמע, דתניא הברייתא אומרת ככה. השנה הראשונה היה נר חציה של השדה, דהיינו היה חורש את כל השדה, אבל חצי הוא היה משאיר ניר, דהיינו לא זורע, וזורע חציה, את החצי השני הוא היה זורע. ואז היה לו פה חצי שדה שהוא חרש, ואז עכשיו במשך כל השנה, מכיוון שלא זרעו בה כלום, היא במנוחה וצוברת אנרגיות. השדה השנייה היא כרגע מצמיחה את היבול. ובשנה השנייה נער עוד פעם חצי, עדיין עוד פעם הוא חורש את כל השדה, אבל עכשיו הוא זורע את חצי השני. הוא זורע את החצי השני של השדה ששנה שעברה זה עמד לנוח, השנה הזאת הוא יעשה את התבואה, והחלק השני ששנה שעברה, אז הוציא את התבואה, הוא השנה השנייה ינוח. אמר רבי יוחנן, אין מביאין את העומר אלא מן השדות המודרמות שבארץ ישראל. היו לוקחים שדות שנוטים לצד דרום של ארץ ישראל, ומשם היו לוקחים תבואה לעומר. מה הסיבה? שבהן חמה זורחת, בצד דרום השמש זורחת, כשהשמש זורחת היא בעצם זורחת לכיוון דרום, ומהן חמה שוקעת, וגם כשהשמש שוקעת היא שוקעת בצד דרום, כמו שהסברנו, אומנם השמש זורחת מצד מזרח ושוקעת לצד מערב, אבל היא לא מהלכת בדיוק באמצע השמיים, אלא היא מהלכת יותר בצד דרום. הולך אל דרום, ככה פסוק אומר, שהשמש הולך בזווית דרומית כזאת, ובלילה הוא סובב את צפון. ולכן השדה שהשמש קופחת כל השנה, היא נותנת לה פירות להיות יותר משובחים, כמו שכבר אמרנו, שהפסוק אומר, הוא ממגד תבואות שמש. השמש נותנת את המתיקות ואת השבח לתבואה. תניא נמי אחי, באמת ככה הברייתא מלמדת אותנו גם. אבא שאול אומר, עומר היה בא מבקעת בית מקלה כבת ג' סעין. את העומר הם מביאים משדה במקום שנקרא בית מקלה, בקעת בית מקלה, ששם השדה הייתה ממש ענקית. היא הייתה בגודל של בית שלוש סעה, ממש שדה גדולה. וכבת ג' סעין הייתה. ושדה מודרמת הייתה, היא הייתה נוטה לצד דרום. ובה חמה זורחת, וממנה חמה שוקעת, כמו שאמרנו שבמשך כל היום השמש נוטה טיפה לצד דרום, אז גם כשהיא זורחת היא נוטה לדרום וגם כשהיא שוקעת. שנה ראשונה נער חצייה, הכוונה הוא זורע את הכל, אבל הוא משאיר ריק חצי ולא זורע אותו, וזורע חצייה. בשנה השנייה הוא חורה שוב פעם את כל השדה, אבל הוא משאיר נער, הוא משאיר ניר, עדיין הוא לא חרוש, חצי אחד של השדה, וזורע את החצייה השני. רב חילקי הברטובי, הווה לי קרנה דארעה, היה לו שדה בקרן זווית, והוא הלך ובאמת בדק את כל הטכניקות החקלאיות שהזכרנו. נער חצייה וזרע חצייה, נער חצייה וזרע חצייה. זאת אומרת, הוא שנה אחת נתן לחצי שדה לנוח וחצי שדה זרע, ושנה שנייה להפך, והוא חרש כמובן את כל השדה, והוא בדק מה התבואה תוציא. ועבדה על חד טרי, פי שתיים בכמות, השדה הוציאה לו. וגם באיכות, הוא מזבן לו לחיטי דסמידה. הם היו ממש, הוא היה מוכר אותם כמו חיטים של סולת, חיטים משובחים מאוד. מה באמת זה מלמד אותנו? שהדרכים שהזכרנו באמת מפיקים תבואה מאוד משובחת. אומרים שהוא היה בבבל, אז הוא לא יכל להשתמש עם זה למנחות, אבל בכל אופן, מה שכן, זה היה תבואה ממש משובחת כשהוא עשה את הדרכים שהמשנה מלמדת אותנו. למדנו במשנה, ואם התליה התבואה, אז כל התבואה פסולה. תנו רבנן, סולת, דיינו קמח. פעם הקמח שאנחנו, של הקמח הנקי קראו לו סולת. ככה קראו לקמח נקי. אז סולת שהתליה רובה פסולה. וחיטים, גרגרים של חיטים, שהתליו רובן פסולות. עכשיו, השאלה היא, מה זה נקרא רוב? מה זה רוב? רוב החיטה? כמובן, בקמח, ודאי שרוב הכוונה רוב כל הקמח. הרי לא יבדקו כל גרגיר של קטן של קמח, לראות באמת אם הוא רוב ויש בו תולעת או אין. אז ודאי שהרוב הכוונה ברוב הקמח. השאלה בגרגירי חיטה, האם בודקים את כל הכמות של החיטים, לבדוק אם רוב התליה או לא, או שבודקים חיטה-חיטה? וזה הספק. באי רבי ירמיה, ברוב חיטה או ברוב שאה, ברוב כל הכמות, תיקו, השאלה הזאת תהיה נעלה תשובה. באי רבה, הקדישן מהו שילקה עליהן משום בעל מום. אדם שלך והקדיש תבואה לבית המקדש שהיא מתולעת. האם הוא חייב כמו שאדם שמקדיש בהמה שיש במום לבית המקדש? אומרת הגמרא, כיוון דפסיל כבעל מום דמי, כיוון שהתבואה הזאת פסולה, זה נחשב כמו שהוא הקדיש בעל מום והוא חייב מלכות, על זה שהוא מקדיש דבר שהוא לא מתאים, הוא עושה זלזול בהקדש. או דילמה, אין בעל מום אלא בבהמה. המונח בעל מום זה רק בבהמות ולא בתבואה. תיקו, השאלה הזאת תהיה עליה גם כן תשובה. תנן התם, למדנו משנה, כל עץ שנמצא בו תולעת, ורוצים לקחת עץ לבית המקדש למערכה. העצים של המערכה היו צריכים להיות ממש עצים שהם איכותיים. אנשים רגילים באים לקחת עצים בשביל להבעיר אותם, לא בודקים אם יש תולעת בעצים או אין תולעת בעצים. בית מקדש זה מקום הכי מכובד שיש בעולם. שם זה בית השם, זה בית מלך מלכי המלכים. אז לקחו גם את העצים, אסור שיהיה בהם תולעים. העצים היו צריכים להיות בלי תולעת. אם עדה, אז זה מה שכתוב. כל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי המזבח. אז אי אפשר להשתמש עם העצים האלה בשביל להדליק את האש של המערכה. אמר שמואל, לא שנו אלא לך. דווקא בעץ לך, אם נמצא בו תולעת, אז אנחנו אומרים שהוא פסול לגבי המערכה. רש"י, כתבי יד, מסביר, כי בלך, אם יתליע, אין לו תקנה. זה העובדה. ועוד, עוד הסבר למה בלך, אם הוא מתליע, זה כל כך חמור. כי לך אי אפשר לגרור התולעים שבו לפי שלחין הן ומאוסין. ברגע שיש תולעים בעץ לך, אי אפשר לגרור משם את התולעים, כי זה לך, זה נהיה מאוס, גם אם גוררים את התולעים מתוך העץ. זה הטבע של הלך. ובכן, אבל יבש, אם התולעים היו בעצים כבר שהתייבשו, אז אין בעיה להשתמש בהם בשביל המערכה, רק מה כן, לפני כן צריך גוררו, לגרור את החלק שיש בו תולעים, ואז הוא יהיה קשר למערכה של המזבח. באי רבה, אם אדם הלך והקדישו עצים כאלה שיש בהם תולעים, מהו שילקה עליו, יקבל על זה מלכות משום בעל מום, כי הוא מקדיש כמו בהמה בעלת מום, שחייבים מלכות על אדם שמקדיש בהמה בעלת מום, אז שאדם שמקדיש עצים בעלי מום, יהיה חייב, אדם שמקדיש עצים עם תולעים, האם זה נקרא עצים שיש בהם מום, והוא יהיה חייב עליהם. כיוון דה פסול כבעל מום דמי, עוד דילמה, אין בעל מום אלא בבהמה, ואתה גמר, תיקו. השאלה הזאת תעמוד, אין עליה גם כן תשובה. אומרת המשנה, העיר תקוע, אלפא לשמן. זה המקום הראשון לקחת משם שמן בשביל להשתמש איתם למנחות, גם לשמן זית זך, כמובן למנורה. אנחנו יודעים שיש לנו בחנוכה כמה ימים? 8 ימים. 8 ימים שאנחנו מדליקים נרות של חנוכה. מה הסיבה? הכי פשוטה, מכיוון שכש... היה מלחמה של היוונים והחשמונאים, והחשמונאים ניצחו את היוונים, באו וחיפשו שמן ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, ורק הוא היה טהור, לא היה יותר מזה, וזה היה מספיק רק ליום אחד. עשה בו נס, הוא הספיק ל8 ימים. למה הוא הספיק ל8 ימים? הראשונים פה ממש מסבירים, תשובות הגאונים ואבודרם ועוד, מסבירים שהלכו לקחת שמן מהמקום הטוב ביותר, מתקוע. ומירושלים עד תקוע זה מהלך של 8 ימים. לכן לקח 8 ימים עד שהביאו, זה מהלך 8 ימים הלוך חזור, לקח 8 ימים עד שהביאו שמן מתקוע. ואז כשהגיע שמן חדש, אז כבר לא היו זקוקים לנס של פח השמן שהמשיך לדלוק בדרך נס. אז המשנה מלמד אותנו שהעיר תקוע, השמן שם היה משובח ביותר מכל העולם. אלפא לשמן. אבא שאול אומר, איפה מספר 2, איפה המקום השני ברשימה של השמן המשובח? שנייה לה, המקום שנקרא רגב, שהוא בעבר הירדן. כל הארצות היו קשרות בשביל להביא שמן, אלא שמכאן היו מביאים, מתקוע, ששם השמן היה מאוד משובח. אין מביאים לא מבית הזבלים, כי חוששים שמה, אם השדה זקוקה לזבל, אולי לא יזדבלה כמו שצריך, וגם אמרנו זבל משפיע על הטעם של הפירות. ולא מבית השלחים, לא משדה שזקוקה להשקיה, כי הפירות הזיתים שם כחושים. רק מיצים כאלה שמספיק להם מי גשמים. ולא מן תבואה שנזרה, ולא מן מה שנזרה ביניהם תבואה. ולא משדה של עצים של זית, שיש בין העצים תבואה, כי התבואה לוקחת קצת מהעניקה של האדמה, והיא מורידה את ההשפעה הטובה של העצים. אז הזיתים יוצאים כחושות. והיא מביא, מכיוון שבסופו של דבר זה זיתים לא הכי משובחות, אבל זיתים טובות, לכן זה יהיה קשר. ואין מביאין אנפיקנון. הגמרא תבהר מה הכוונה אנפיקנון. ואם מביא, אז לפי הגרסה של רש"י בכתבי יד זה יהיה פסול. אין מביאין מן הגרגרין, הכוונה זיתים, שנשרו במים, למה זה קצת מחליש את הטיב של השמן. וכמובן שלא מן הכבושים, בחומץ או במלח, זה גם כן מוריד מהטיב של השמן. ולא מן השלוקים, לא זיתים כאלה שבישלו אותם הרבה זמן, גם כן, כנ"ל זה לא שמן טוב. ואם מביא, בדיעבל זה יהיה פסול, כי זה ממש הורס את השמן. עכשיו, הגמרא מביאה דברי האגדה על המקום שהמשנה הביאה, תקוע, שזה המקום הטוב ביותר של השמן. וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה. למה בדווקא בתקוע הייתה אישה חכמה? מה ישנה תקוע? אמר רבי יוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, מרגילים בשמן זית בתקוע, כי יש להם הרי הרבה, לכן חוכמה מצויה בהן, כי השמן משפיע חוכמה. תנו רבנן, הפסוק אומר, ולאשר אמר, הברכה שאשר קיבל, שבט אשר קיבל ממשה רבנו, וזאת הברכה, שכשהתברכו כל השבטים לפני פטירתו של משה רבנו, אז הברכה האחרונה שם, של השבט האחרון, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, יאי רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו. מיד אחר כך כתובים פסוקים שהם כבר על כל ברכות לכל עם ישראל. אבל הברכה וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר. המהרש"א מסביר שלמה הגמרא צריכה להגיד שזה חלקו של אשר אחרי שהפסוק אומר מפורש ולאשר אמר. אלא שכמו שאמרתי שהפסוקים הבאים מדברים על ברכות של כל עם ישראל. לכן חשוב להדגיש שהחלק האחרון של הברכה עדיין לא קשור לכל עם ישראל אלא רק לאשר. מה פירוש? הפסוק אומר, וטובל בשמן רגלו. אז אומר בחלקו של אשר, שמושך שמן כמעיין. כל כך הרבה שמן היה שם. אמרו, פעם אחת נצרכו אנשי המקום שנקרא לודקיה בשמן. מינו להם פולמוסטוס אחד, שילך ויביא להם שמן. אמרו לו, לך ויביא לנו שמן במאה ריבו, במיליון זוז. טוב, הלך לירושלים. אמרו לו, כשהוא הגיע לירושלים, עכשיו בעיר הבירה, בטח יש הכי הרבה שמן. אמרו לו, לא, פה אין הכי הרבה שמן, לך לצור. לך לצור. טוב, הלך לצור. כשהוא הגיע לצור, אמרו לו, לא, פה אין לנו מספיק שמן, לך לגוש חלב. הלך לגוש חלב, שם כן היה הרבה שמן. אמרו לו, לך אצל פלוני לשדה הלז, והוא יביא לך מספיק שמן. כשהוא הלך לשדה ההיא, מצאו שהיה עוזק, היה חופר, עודר, מתחת לעצים של הזיתים, תחת זיתיו. אמר לו, יש לך שמן במאה ריבו שאני צריך? הוא לא ישר ענה לו, אמר לו, אמתן לי עד שיסיים מלאכתי. אני כרגע לא יכול לדבר איתך, תן לי שאני אסיים את העבודה. המתין לו עד שסיים מלאכתו. לאחר שסיים מלאכתו, בא לשדה. הפשיל כליו לאחוריו, והיה מסכל ובא בדרך את האבנים שהיו בדרך, הוא בעצמו, בעל השדה, סיכל את האבנים. עכשיו, מה, אתה אבל הבית של השדה, אתה צריך לעבוד בעבודות הפיזיות האלה? למה אתה לא יכול לזכור פועלים שעשו בשבילך את העבודה? אז זה שבא לקנות את השמן כבר התחיל להרער בביטחון, שהבן אדם הזה באמת הוא העשיר הגדול שיכול להביא לו עכשיו פה מאה ריבו של שמן זית. אמר לו, יש לך שמן במאה ריבו? כי מדומה אני ששחוק שחקו בי היהודים שאמרו לי שאתה יכול להביא לי מאה ריבו. זה נראה שאתה סך הכל פועל שמתקיים עם הזכורת. כי אתה גם עודר וחורש שדות, ואחרי זה הולך מנקש את האבנים, עושה עבודה שבדרך כלל מקבלים על השכר של מזכורת, לא של עשירים. טוב, הוא לא ענה לו. כיוון שהגיע לעירו, הוציאה לו שפחתו קומקמום של חמין, כזה מין כלי שבפנים מים מים חמים. והלך ורחץ בידיו ורגליו, בא לשדה. הוציאה לו ספל של זהב, מזהב טהור, והוא היה מלא בשמן, ומלאה בשמן זית, וטבל בו ידיו ורגליו. ובזה בו התקיימה הברכה, וטובל בשמן רגלו. נקיים מה שנאמר וטובל בשמן רגלו. לאחר שאכלו ושתו, מדד לו שמן במאה ריבו. יצא לו שמן במאה ריבו של שמן. אמר לו, כלום אתה צריך לי יותר? יש לי גם יותר אם אתה צריך. אמר לו, הין, בעיקרון אני צריך יותר, אבל לא הבאתי מספיק כסף. כנראה הוא לא העלה בדעתו שיש אחד שיכול להביא לו כל כך הרבה שמן. אלא שאין לי דמים, אין לי מספיק כסף לזה. אמר לו, אם אתה רוצה לי כך, אני אתן לך בהקפה, ואתה לא צריך לרוץ אחריי לשלם לי, אני אלך איתך ואתה תשלם לי. ואני אלך עמך ואתול דמיו. מדד לו עוד שמן ב-18 ריבו, עוד 18 ריבו חוץ מ-100 ריבו שהביא לו קודם. אמרו, לא הניח אותו האיש שבא לקחת את כל השמן, לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בארץ ישראל שלא שכרו בשביל לשאת את השמן ללודקיה. אוי, הגיעה כזאת משלחת מכובדת של שמן ללודקיה. כיוון שהגיע לעירו, יצאו אנשי עירו לקלסו את אותו שליח. אמר להם, לא לי קלסוני, אל תקלסו אותי, אלא לזה שבא עימי, שמדד לי שמן במאה ריבו, והרי נושה בי בעוד 18 ריבו יותר מה שביקשתי ממנו, גם זה הוא נתן לי. אותו תקלסו. נקיים מה שנאמר, בזה שאנחנו רואים שאותו אדם, למרות שהוא היה עשיר מופלג, הוא התנהג כמו אדם פשוט בענווה, זה מה שהפסוק אומר, יש מתעשר ואין קול. יש אנשים שאתה רואה אותם מתנהגים כמו עשירים אדירים, ובאמת הם רק חיים בחובות. ויש מתרושש ועון רב. יש אנשים שנראים אנשים פשוטים, שאין להם הרבה כסף, אבל הם באמת עשירים מופלגים. עד כאן השיעור על דף פ-ה.